יום שלישי, פרשת חוקת. שלום לכם ידידיי, אנחנו בערב ראש חודש תמוז. אנחנו מתחילים היום עם דברים נפלאים שהתפרסמו באיש לרעהו לפני בזמן האחרון. הוא מתחיל את המאמר שלו, אתה רואה אותם בימים בבתי הכנסת של השכונה, מתפללים מעומק הלב. אתה רואה אותם בערבים, בבתי המדרשות של השכונה, מרבצים שטייגן, כדס. אתה רואה אותם ברחוב, צועדים מעודנים, לא מעדנות. כל כולם מרוכזים במטרה, ואלה הם איך לא. בחורי הרישום, אלפי תלמידות כיתות ח' שמתעדים לעלות לישיבת קטנה. הרבה סף כהן משתף אותנו בסיפור המרגש הבא שהוא היה מעורב. זה קרה בבני אבק ומספר, שני חברים מאותו כיתה ח' סימנו להם כמטרה להתקבל לישיבה מאוד נחשקת, מאוד מאוד. אלא שבכל שנה ושנה, שבה מקבלת מותו תלמותרי, ילד אחד ויחיד, בל יעבור, חוק בל יעבור. כידוע, הישיבות ותחנות הרישום לטווח הארוך, לא רק השנה הנוכחית. התכנון הזה כולל גם הסכמים שונים ומורכבים עם תלמודי תורה, מדבר מספר התלמודים שהתקבלו, סוג של התלמודים, האיכות שלהם. פיבו בסוגריים, שקורה לפעמים שילד מצוין לא צריך להתקבל לישיבה שהוא רוצה, בגלל שלמקום שהוא למד, אין הסכם מעוגן עם הישיבה הזאת, וגם להפך. שילד בינוני או פחות, עשו להתקבל לישיבה מצוינת, בגלל שבדיוק באותו שנה חסר תלמיד למילוי המשבצת הפנייה, והוא שודרג ברגע האחרון מבינוני למצוין. במקרה שלנו, הוא אומר, התמודדו שני תלמידים יקרים ומצוינים על משבצת אחת ויחידה. הם דווקא בחברים מצוינים, גם עמדו בחברוסה, אבל כל אחד מהם קיווה שהוא יצליח לתפוס את המשבצת. טוב, כל אחד קיווה לא מדויק. לפחות בכל מה שנוגע להורי הילדים, אצלם, כל אחד קיווה שהשני יצליח לתפוס את המשבצת. לא, אף אחד לא התייאש מהרצון העצמי שהבן יקיר שלו יצליח לתקבל לאותו ישיבה. אבל בראש ובראשונה העמיד את הרצון של החבר שלו. אבא ראשון התפעל לבן השני שיתחיל להתקבל, למרות שזה נוגד וסותר לחלוטין את הרצון העצמי. הגדיל לעשות האבא השני, שנדב לצדוקה להצלחה של הבן של החבר שלו, למרות שהוא כמובן גם נדב צדוקה להצלחה של הבן. יחד עם התפילות והצדקות נקטו גם ההורים בהשתדלות, שני ההורים. כלומר, מה זה השתדלות? הפעלת לחץ, כמקובל לפעמים מחוזתנו. עד כאן נכנסנו להורים, לדבר ילדים עצמם רבו ישראל. הסתבר שהתפוחים לא נפלו רחוק מהעץ. אחד ההורים שאל את הבן, אבל הרי רק אחד יכול להתקבל. אז הילד אמר, אז שיקבלו את החבר. ערב המבחן הגיע, אחד משני אבות לקח את שני הילדים, ערך להם חזרה מהירה לחומר. תוך השתדלות ששניהם יסחו בחומר, בין חבר רק לבין שלו. תכלס הוא אומר, אנשים יכולים להסתובב בארץ, לחשוב שהם מנהיגים את העולם. לחתום על הסכמים כאלה ואחרים, אבל בשמיים קדוש ברוך הוא יושב, וראה את ההתמסרות, רואה את ההתמסרות הייחודית של ההורים אחד לשני, את החובת מטבעות של חבר הנדירה של הילדים אחד לשני. ראה את המדיסטרייבס שגם במקום הבשעה של פסגת לחץ המשיכו לזור. המעשים הטובים האלו עלו כריח ניחוח השמיימה. והקדוש ברוך הוא הכניס לראשי במחשבה בראש, השנה נסתה באופן חד פעמי מההסכם. והישיבה ומקבל מתמותי רפלוני שני תלמידים, הרי שניהם ממש מצוינים. מעולם רבו ישראל, מעולם לא התחש נס כזה שהישיבה הסכימה לקבל שני תלמידים במקום אחד. זה לא פשוט עברה, זה משבש את מפה של התכנון. גם עשו להזמין לחץ צפוי בשנה הבאה, שנה שעברה כיפת שניים, תראו זה מצוינים, גם השנה יש לנו שניים, תאמינו לנו מצוינים ממש ממש. אבל בסיום אומר, אין איך להגדיר את זה. ושזו המחשובה שהקדוש ברוך הוא שתל בראש של הראשי בה, בזכות ההקרבה הנדירה. בזכות ההקרבה הנדירה הזה לזה שגילו הבחורים הצעירים עם ההורים היקרים. ואנחנו ממשיכים רבותיי, ממשיכים פה עם מאמר נפלא של הרב קפילנסקי שהתפרסם בהם בווסר. בעוד פחות מחצי שנה, ככה בשרו כותרות העיתון, עומד כלל ישראל לחגוג את האירוע המרגש והנפלא, של סיום השב במסגרת דפיים עם מחזור היו"ד ג' 13 פעמים ומתחילים את המחזור היו"ד התקופה הקרובה בוודאי מתבשר מעת לעת על הערכות הלוגיסטית בסדרת מעמדים רבויי הוד של סיום השב שיערכו בסדר שמיה בארץ ועולם כרגיל בכל פעם הצטרפו עוד רבות יהודים נרגשים למחזור החדש של תוכניות כבירות להתחיל ולסיים את השב כולו כשאיפתו התאורה של כל יהודים כגודל ההכנה והערכות לקראת המעמדים המרגשים. גודל ההצלחה של האירועים בהשתתפות מורן ורבון וגדולי ישראל, כך גודל הציפייה והתוחלת של יהודים יקרים שבאמת רוצים גם כן הפעם להשתלב במעגלי הלומדים. אנחנו שואפים לקבוע חוק לימוד אפשרי ולא יעבור אם מצד ההספקים והטרדות המרובים על המחשוב על כלכלו. אם הם מקביל לחוק סדרי לימוד הרבים, בהלוך, גמור, איון, פיוס, שמלאים את הסדר יום הצפוף. וכאן נשמעת לפתע לחישה מעדדת בעמקים. איך אתה יכול להבטיח לעצמך שהמחזור הבא תצליח ללמוד ולהמשיך בעוד את העצומות מתחילת השעת ועד סופו? הרי רבים התחילו, התייאשו באיזשהו שלב. אם זה היה מסכת העירוב, הנה לסוגיות הסמכות. אחרים שרדו עד יבומס וקצובס, שם קראו תחת מסעקוי, ושמי הרב שתוכל להשתלב בלימוד עקבי ודקדקני ולהצליח עד הסוף. אכן ישנם שלא חושבים בשביל הרב בכלל להתחיל, מהסיבה הזאת, אין להם כוח להתחיל, להישבר, להתאכזב, להתייאש. מעדיפים מתחילה להתכנס בקונחייה שלהם, להחליט שזה לא בשבילי. להמשיך בשגרת חייהם בהרגשה של שולם אולי נפשו. נו, מי אמר שהם לא צודקים? היה מי שלחש פעם באוזני ורוצה טובה עבור אותם רבים השואלים. העצה היא, אל תמתין עד עוד חצי שנה לזין טייבס. תוך שם פי כדי להתחיל ביחד עם כולם. ממש לא, תתחיל כאן ועכשיו, תפוס כבר עכשיו מסכת רחן שיצאו לו בלימוד שלה לא מזמן. ומקסימום תתחיל כבר עכשיו בנועם וברוגע, מסכת מורה. שאתה יתחילו בעוד כמה שבועות, ואז הסיכויים גדולים מאוד שתצליח להמשיך עם כל העוצמה תמיד. ברגע שהראית לעצמך וליצירור שלך, שאתה לא שייך לליג את המתחילים הנרגשים, אלא אתה לומד אפילו מסתם, רוצה ללמוד. אתה לא קשור, ללא קשר לכל החגיגות והתפורה של זין וטבל. התרלת בעצם את המוקש שהוא עלול להציב לך אחרי זמן, עם שוך ענני ההתרגשות של ההתחלה, שהוא ינסה להחזיר אותך, כביכול, על קרקע המציאות האחרונה. או הז, הז תקה את שיניו. תגיד לו, מה פתאום? אני כבר לומד בזמן. ערך יתמור, הקריסוס. בעזרת השם תמשיך, תמשיך תמיד. תצליח ללמוד ולעמד, להתחיל ולסיים, לשמור ולעשות. בהצלחה. אנחנו ממשיכים, הסיפור היומי זה התפרסם בגילון בדרכי חינוך בזמן האחרון. שעת רגל ורבים. שימו תפילת מנחה בשטיבל בתל ארזה. החסידים מנצלים את הרגעים שבין מנחה לסעודה שלישית לעיון בספר, או הקשבה לאמרנה. האוזניים צרויות לפרפרות וטעמים חדשים מהקנקן הישן שלפי החסידים הוותיקים והצעירים גם יחד. בחוץ משתובבים הנערים, הם חזרו מחבר הסטעיל עם כל אחד עם שקית ממתקים. הגבה של הבתקים שתורך את השולחן בזריזות, ויוצאים אותו ידיים. החסיד הקשיש, הגאון המקובל רבי חונן ספקטור, פאר המתפעלים אבל השפל שביניהם, בעיני עצמו לפחות. לא לפחות, בעיני עצמו. שהתגורר בקרבת מקום, נהג גם כן להגיע לסעודה שלישית ולסעודה שזה. עכשיו, אחרי שהוא נטל ידיים, ברך המויצה לחמישנה. קרב אי מי מן היושבים על יד השולחן את התלוחית עם הסלת חינה, לב הרבי חונן. בינתיים נכנס ילד. עם פנים סמוקות, מחום, חולצה מוכתמת, פוזרת, הוא נוחלך מהממתקים, מהקרטיב. והוא רואה את הצלוחית על יד המקום של רבי חונן, לא הרבה לחשוב, הוא רוצה להתחום מהתחינה. שלח אצבע אדומה, צבועה, מהקרטיב. אתה בא אותו בתחינה, לעמוד על הטענה. על הטעם של רבי חונן, דין הנפש, שראה במעשה הנאמר של הילד, הוא דחף גלילות את ה... אצבע הנוטבת שהיד מתלוחד התחינה, והיד נמלט מהמקום, ואז שעודה שלישית ממשיכה כרגילה. עוברים כמה ימים, כמעט שבוע, יום שישי, אנשים נחפזים לקניות לשבת. בין ציבור הקונים, חולטת חדרת פניו של רבי חונן. מה לא ולחסיד הקשיש הגאון העצום במדפים של הממתקים, הוא מחפש במלא סקיטים, ממתקים צהוב, ממתקים, כדורי שוקולד וכו' וכו'. משלם ויוצא החוצה, מגיע רבי דרבין, מגיע רבי חונן אינספקטור, שלא כתמיד הוא לא נכנס מיד לבסמדה, שהוא בוחן את הילדים, שבאים לשטיבל, אנשים מסתכלים, מה הוא מחפש. טוב, הוא נכנס עובר כמה דקות, הוא נכנס ותיישב, הוא לא רגוע, מדי פעם מסתכל לדלת, שולחן כבר ערוך, בסדה שלישית, מישהו מקרב תלך התחינה למקום שלו. הסידור נוטה לי ידיים, רב חנן לא רגוע, מסתכל לדלת כל הזמן. ואז ניגש לאיזה אברך, אומר לו, אולי תוכל לעזור לפני שבוע. נהגתי שלא קשורה לאיזה ילד. שנגע בתחינה, הוא בטח נעלם, אני צריך לפייס אותו, אני לא מזהה אותו, אולי תוכל לעזור לי. טוב, האברך יודע את נפשו, מעביר בעיני רוחות ילדי המקום. הוא מחייך, אומר, זה בטח הוא. הוא קורא לו מנדלה, בוא רגע. בזווית עיניו הוא קולט, כי רבי חנן עומד את המעשה סלגשת, רבי חנן זיהה כבר, שהילד פוסע לקראתו. אוכן ומביא לו שקית מלאה ממתקים. הוא אומר לו ברוח פייסנית, בשבוע שעבר פגעתי בכבודך, תסלח לי. הילד סולח ומגמגם. אני סולח וגמגם הילד סמוק פנים ורץ לחוצה עם שקית מלאה בממתקים משובחים. ברוך השם, החשר בלחנן בינו לבינו. ואנחנו ממשיכים פרשת השבוע, פורו אדומו, יש לנו פה תיאור חי ומפים, איך יראה מעמד שריפס פורו אדומו? תיאור שכתב לפני כמה שנים, הרב הגאון רבי שמואל ברוך גנות שליטה. המאמר הוא ארוך, נכנסה, לא נוכל לקרוא את כולה, וננסה להקיף חלקים מרכזיים ממנו. המשיח הגיע הכי זבא ועיניו דומות מאושר. אבא הזכרנו לו, המשיח כבר הגיע שבוע שעבר, אני יודע, חיכינו לו כמעט 2,000 שנה, והנה מוצא שביס, בן טוב יתבע. אשרינו שזכינו לרגע הזה, ועכשיו אנחנו צריכים להתאר באפר של פרה אדומה. שאל אותו מוישי, למה לא נתארנו לפני זה? הרי אמרו שבו יחסים, וגם בטקסס, שבארצות הברית יש פרה אדומה, למה חיכו? אומר לו, אבא, אי אפשר לקיים את זה, כל עוד שהמשיח לא הגיע בסמי קדוש חורז. ספר החינוך כותב שהמצווה נהוגת רק בזמן שמסמי קדוש קיום. לא בזמן ששורים בגלות. הוא מוביל את הפסוק של הפרשה, ואיזו אל נוכח פני אוהל מועד. אם נא אוהל מועד אפשר לעזות. צריך לעזות מפר הפרה 7 פעמים, במקום שהוא שוחט, בער המשחו. הוא צריך להתכוון ולראות את הפתח של היכל בשעה של ההזעה. כתוב, והנה איזו אל נוכח פני אוהל. אני לא מכיר כזה הער, העיר האסטי, התיילנית שבחבורה, ער המשחו. על הר הזיתים שמע, אז אומר לאבא, הר המשחו הוא הר הזיתים. הר אשר על פני ירושלים מקדם, ופני הכהן למערב, וכשהכהן עומד על ההר, הוא רואה מעל גובה ראש הכותל המזרחי של הר הבית, דרך השערים שלפנים ממנו, את פתחו של היכל המקדש. הראשונים כתבו, שהכהן רואה מעל כותל שעל פתח החומה את קרקע היכל, ומזה כנגד קודש הקודשים. יש אחרונים אחרים שכתבו שפתח ההיכל צריך להיות פתוח. צריך להיות פתוח, ואז הוא יוכל לכוון כנגד קודש הקודשים, ולכן נאמר בתורה, אל נוי חכנו אל מועד. אם כן, אז עד לפני שבועיים, כשבית המקדש עדיין לא נבנה, זה לא שייך בכלל. שכן שלנו, רב חיים, הראה לי השבוע פשוט דבריאציה, אפשר לי ניסן זיווי, מספר הסברים מזה שלא שורפים את הפור האדומו, לפני בני עדיס המקדוש. הנה חלק מההסברים, המשנה הפזרת במסכת פור אומרת שצריך דווקא כהן גדול. אז אם אלה לא שייך לפני שהמשך מגיע, כי הרי הכל מתמלא רק על ידי הסנדרים, והרי לא את הסנדרים. מלבד הוא צריך לכהן שיש לו עבודת עבודת המקדש 7 ימים, ומלבד זה באוסף היסטורי, הוא צריך ביזכתו ירד את עומד. לא מעשי. ואבא סיכם את הדיון בדברי ספר החינוך בפרשה, ואומר רבי סנהדרין זכרונם לברוכה, 9 פרות אדומות נעשו משנצטבו מצווה זו עד שחרב הבית בשנייה. הראשונה עשה מוישה, שנייה עשה עזרא, ושבע מעזרא עד חורבן הבית, והעשירית יעשה המלך המשיח שיגלה במהרה בימינו. והנה אומר אבא בפורץ ובכי, כעת הגיע הזמן לפרה עשירית. קוד ירושלים דיברו מודעת ענק, מספרים על העמד נורא הוד של סופת הפרה וטהרת המוני בית ישראל. רמקולים מבשרים על שעת האירוע הקדוש והתמיר, והעיתון הימי פרסם מידע הלכתי נרחב. בצירוף סדרי המעמד בבואות הכניסה, הסדרנים, מקומות שמחלקים שתייה קרה לרבבות עצמאים. בבית משפחת כהן כולם משווים לארוחת ערב, ואבא מסביר מה עוד לומד לקרוא. לא יצריך אותו לראות טהרו באפר הפורו אלא לתמי מייסים בלבד. כל מי שנצמא בתאומה אחרת, עולה מתאומתו כדרכו, כפי שמבורה שלה בתורה. אינו זקוק לימי חדוס לטהרה שלו, אבל מי שנצמא באמת, לא נתאר לעולם עד שחזו עליו ימי חדוס בשלישי ובשביל התאומה. הרמב"ם כותב, תריסר פרקים מלכות פור האדומו. לא נראה לי, הוא אומר, שעד שתסיימו את הלחם והביצה, סלט והגלינה, אני אוכל לתמצת לכם 12 פרקים שלמים. אז אתם תשאלו שאלות על הפתור האדום, ואני אשתדל לענות לכם בקצרה. רבקי, תשאלי שאלה הראשונה. רבקי שואלת, בת כמה הפרה אדומה? אז אבא אומר שהמצווה שתהיה בת 3 או בת 4, והיא נזקנה יותר, היא גם כשרה. צריכה להיות אדומה, שזה בעצם גוון חום אדמדם, מספיק שהוא לה שתי שערות שהן לא אדומות, שחורות ולבנות כדי לפסל אותה. הרמב"ם כותב שצריך שלא יהיו לה באותו גומה, באותו מקום, אבל אם יש לה, וגם צריך שלא תבוא עליה עול. עוד שואל פה שלומי זלמן, שמעתי שהכהן הגדול צריך לשבת בחדר באמא של שבוע, אז אבא אמר לו נכון, כשיש שבוע פרשם אותו לפני כיפור שבועים, פר גם את הכהן, מה הוא עושה? אז הוא לא יודע בדיוק, כנראה אולי מהתויר, אולי אמר תהילים. והמאמר רבותיי ממשיך וממשיך, וזה נפלא מאוד, אתם מוזמנים לראות את זה באתר, בפותח, ולרוות הרבה נחת, ולהיות מוכנים, להיות מוכנים לביאת המשיח. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, יהלומי מגדולי ישראל, סיפרת הבת סנטוב, וזה חלק להיכנס כמה פעמים לסטייטלר. אני רוצה לספר מה שקרה איתי, ידוע שאת הספר שלו לא מרחו בחנויות, מישהו רצה לקנות, היה צריך ללכת אליו. היו צריכים לכתוב לו, כי הוא לא שמע כשתוב. היה צריך לכתוב איזה ספרים הוא בדיוק רוצה, אז פעם הייתי שם וכתבתי רשימה של ספרים. שאני רוצה לקנות, אז סטייפלר עיין, וגשתי לו את הרשימה, אז הוא עיין בפתק ואמר לי, זה היה במצי שבס, אז הוא אמר לי שהוא נוהג לא להסתסק עם מועס כשהוא לבוש עם גדי שבס, מחשש שהוא ישכר ויחיס את המועס לתור בנסיעת וישארו שם, אז לא יכול למכור לי עכשיו. אז כתבתי לו בחזרה שאני לוקח אחריות שלא יכניס את הכסף לתור בגדי שבס. אז חזר ושאל אותי אם אני יכול לחזור למחורת, כתבתי בשמחה זה נסע לאמריקה. סטייפלר עירר כמה רגעים, כאן במקום שלו, ואמר לי שהוא כבר חוזר, יצא, נשארתי לבד, אני מבין 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות. עד שבסוף הוא יצא, נדמתי לראות שהוא לבוש בגדי חול, החליף את כל הבגדים, ובשת לצחות משימות חול, אפילו את הכיפה שהיה לראש, ורק אז הוא לקח מהם את הכסף, והכניס למגירה של השולחן, שבשולחן. ואז אנחנו משיכים רבותיי עם השוט היומי. עמד בחנות וראה אחד לוקח כסף, ושם בכיס, בלי לשלם, אני צריך להגיד משהו שיכול להתגלם. אז התשובה היא כמו שיש שם הצבאיתי, שיש מצווה להחזיר לבעלים את החפצים. תודה רבה זה, יש מצווה לעזור לבעלים לשמור לחפצים. זה לגורם מי שיכול להציל משטף נער או מלקח הרי, באופן שיכול להציל. אבל אם הוא חושש שהלקוח יצעק עליו ויזיק אותו, לא חייב לזה. ואנחנו משכים דפרים והלוך הרבה יצא. אנחנו אוחזים בסימן, בשעה טובה, בסימן שצדיק ב', סעיף ג'. איזה בית לא יכול לשמש כשיעור בשיתוף מבואס? לכל אילו תיקונים יש לעשות במבואים כדי שיתאפשר לעשות בו שיתוף מבואות בנפרד? על כך ועל עוד עניינים יכול לשמוע כולנו בשלוחה אחד בשיעור מפי הרבנים הגאונים ולגדול בתורה ולרוות נחת. וכדרכנו נלמד גם אנחנו את דיני הדפרים והלוכים. אחרי שכבר למדנו עיר ששכת לרבים ויש בה רשת רבים דאורייתא, היא מוקפת חומה או בעירוב קדים, והשסורגים שבה מתוקן לבית לתות. לא ניתן לעשות בשיתוף מבואס לכל הערך אחד ולהסתוך בשיעור, דהיינו בית אחד עם חצר שלא יקללו בשיתוף. וגם בית וחצר שבלאו הכי הם לא יכולים להיכלו בשיתוף, כגון שהם צמודים לעיר, אבל הפתחים שלהם מופנים כלפי חוץ, ואין להם פתח שמחבר אותם לתוך העיר, הם נחשבים כשיעור. בין לחלקו הראשונים עם בית שלא משמש לדירה, כגון מחסן, שאינו שותף בהרבה חצרות ושיתופי מבואות, ראינו שהבעלים שלא צריכים לתת בגינו פת עבור העיר ובשיתוף, ראוי לשמש כשיעור. ולהלוכה, השולחן ערוך פוסק כדעת המקלים ויש מחמירים. עיר שייכת ליחיד, כמו שאמרנו, שהייתה שייכת לו בעבר, וכן עיר של רבים שאין ברשותה מדורסת, לא תאונות שיעור. דהיינו, שהיא מוקפת חומה או בעירוב קדים, אפשר לעשות שיתוף מבואות לכל ערך אחד. ולא זו בלבד שהיא לא תאונה שיעור, אלא עד רבה, הועיל והוגלו לעשות שיתוף מבואות לכולה כאחד, הרי נחשבת כחצר אחת, שאין עירוב חלפה, אלא אם כן כל דייריה משתתפים בו, ולכן חובה לעשות שיתוף מבואות לכל העיר כאחד. ולא ניתן לחלק את המבואות שלה למספר שיתופים. ולדעת פרויקטים רבים, זהו הדין של רוב הערים בזמננו, או בגלל שמבנה הרחובות שיוצר מצב שאין רשות זרם דורייצה, או בגלל שלא עוברים בערב 60 ריבוע אנשים בכל יום. אז כאמור, עיר שמוקפת חומה או בעיר ובקדין ואין ברשות רם דורס, אי אפשר לחלק אותה למספר של תופעי מבואות, אבל מובוי בעיר כזו שעשו בפתח תיקוני חצר, כפי שיפורד להלן, אז זה מופרד בזה משאר חלקי העיר, ואפשר לעשות לו שיותו מבואות לעצמו. תיקוני החצר האלו הם האופנים שבהם ניתן להכשיר את המחצות של חצר של סחל שיסודה רבי פרוץ, והם צורס הפתח, פס ברוחב ארבעה צפחים או שני פסים ברוחב כלשהו. כשם שפרצה בחצר שרוחבה יותר מ-10 אמות אפשר לתקן רק בצורת הפתח, כך מבוי שהרוחב של יותר מ-10 אמות לא ניתן להפריד אותו משאר חלקי העיר, אלא רק בצורת הפתח. ותראו במקורות בנוגע לאפשרות נוספת של הפרדת המבוי מהעיר, שמכונה מצליבה. עד כאן בעניין לפעמים בהלוכה שלמדנו היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, שצרה במדרך הרבים שרוחבה 16 אמה לפחות, עוברת בעיר ששכת לרבים, ויש לה שני פתחים, שני עבריה שנכנסים בזה ויוצאים בזה. עיר ששכת לרבים מוקפת חומה, או בעיר ומקדים, לכן תקנו את הרשוס הרבים שבה בדלתות קדים, אפשר לעשות בשיתוף מבואות לכלל העיר. וצריך להותיר לפחות חצי אחת בבית בתוכה שלא יחיילו בה בשיתוף מבואות. והמנהל מקד מדינה שלא לשאר חצר ובית של יהודי גם בעיר ששייכת לרבי, והפוסקים כתבו כמה טעמים שונים בדבר. נפליג מאה עם אחורה לזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, רשות היוחד שמוקבת במחיצות משלושה צדדים, ובצד הרביעי פרוצה לרשות הרבים ולקרמלינס, אסרו חז"ל לטלטל חפצים בתוכה, אלא אם כן יתקנו את הצד הרביעי מאחד האופנים שתקנו חפחומים. אבל אם רוחב הפרצה בצד הרביעי הוא פחות משלושה טפחים, גם בהמשך מתרחבת רשות הרבים מאוד, נחשבת הפרצה כסתומה ומותר לטלטל ברשות הזאת ללא תיקון הצד הרביעי. ויש אומרים שגם אם הפתח רחב יותר משלושה טפחים, כל שאין ברוחבו ארבעה טפוחים מותר לטלטל ברשות הזאת ללא תיקון, ונחלקו רבותינו בהכרעת ההלכה. אבל גם אם נחמיר כדעה ראשונה, אין זה אלא כאשר בהמשך מתרחבת הרשות באופן שיש לו שטחה ארבעה ארבעה טפוחים, שאם לא כן, הרי היא מקום פטור ולא רשות יחיד. דף היום מתלמוד בבלי, מדוע אסור לספר דברים טובים על חברו? על מה מחפר את הקטורת? ומהם האיסורים הקטנים ביותר? כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד למסך יותר חיים דף תזיין. ובשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעור בפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. ואנחנו לקראת סביב החפיצים בחיים, חובץ חיים יומי. מוזמנים להצטרף אל הלימוד היומי בספר חובץ חיים. והספים שנלמד היום, הם עוסקים במצוות בצדק תסיש בזה מתכו. והחובץ חיים מגדיר בזה כמה כללים בחיוב הזה. דבר ראשון הוא אומר, באדם שהוא יראה אלוהים, יש חובה לדון אותו לקו זכות, כי גם אם זה קרוב ונוטה אצל הדעת יותר לקו חובה, הוא עבור מוסופים מביאים שיצא לדון לקו זכות גם כשברור לחלוטין שפלוני עשה מה זה אסור. אז כבר כתב חפץ חיים לאל שיש לו לחשוב שפעמים הרבה יש לאדם בשעת מייסה כעס על עניין אחר, וזה אומר לו כעס בשעת מייסה מרוב הצער מתאבל לו מה שעשה, ואין אדם נתפס בשעת כעסו, וזה יצא להכניס בליבו לימוד זכות, גם אם ראה בעשיית מעשרה. ומה הדין לגבי מצווה של תוכחה בכזה מקרה? האם בגלל החובה לדון לקו זכות נפטרים גם מחובת תוכחה? הרוצח אם לקמון הביא דברי היד הקטנו, שאסור להוכיח אותו, בגלל שבצד יגרום שבוודאי עשה תשובה, כמו שכתוב בגמרא בברכות, שזה בעצם המקור לחובת חיים, כמו שהוא מביא ברמי חיים. וחלק עליו החובץ חיים שיש לומר שכל דין הגמור הוא רק לגבי לימוד לקו זכות, אבל לא נפטר בזה ממצוות הוכחה. למה יישא הוא נשאר בצורכים? אדם בימי שנזהר מחטא ולפעמים הוא נכשל, אם הספק שקול צריך להכריע לקו זכות. ואם זה נוטה יותר לקו חובה, נכון מאוד שיהיה הדבר אצלו כמו ספק, ואל יכריע לקו חובה. עובדה שכאשר הדבר נוטה לקו זכות, אסור על פי דין אדם אותו לקו חובה, רבו ומוסוף ומביאים בזה נידון. כי באדם שהוא בינוני ברב המצוות, אבל עם מצווה מסוימת, הוא נזהר ומדגר כמות כמו צדיק, ויש ספק במה יש שהוא עשה, אם נדון אותו לקו חובה, או שנדון אותו כצדיק, כבר שנזהר במצווה הזאת. אז יש שכתבו שתמיד צריך לדון כפי המצב הכללי ולא בכל מצווה, ולא בכל מצווה כפי שהיא. הוכח כאן לשנות הראשונים שכתבו שצדיק היינו שצדיק בכל עניינו. ודבר שלישי, אדם שהוחזק לעשות במה זה דבר אחת מפורסמת. אז מביאים בבור מוסופים מהחבוץ חיים לקמן בכלל ד' סיף ז' שצריך לשפוט אותו לצד חובה, כיוון שהוא יתחזק בזה לראש וגמור בכל עניינו. מה הדין אם הוא לא מכיר את האדם ומה עשה? וגם הסוף לא מוכיח האם הוא טוב או רע. על כך כתב החבוץ חיים לאל בשם הרמב״ם שרק מצד חסידוס צריך לדון אותו על קו זכות, ובמצוות הלבבות דייר בתעשתם שלו שכתוב בצדק תשפוט אמיתך ומשל אמיתך ממש מה שדווקא שהוא מכיר אותו עד יש תדימה. ולסיום רבותה התחזקות יומית, אך בסבלובס בפתיחה אומר, ואם יאבד הממון ממנו לא ידאג ולא יאבד לחסרונו. אך הוא מודה לאלוקיו בכחתו פקדונו מאיתו, כאשר הודה לו בנתינתו וישמח בחלקו. אם עבד לנו כסף רבותה יוחפש והתקלקל משהו, אשתדל שלא להצטער מדי על זה שהדבר הגיע לנו לזמן קצר. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלכולם המשך יום יפה, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות וגשמיות, וכל טוב שיהיה.